נתחיל עכשיו בהרצאה. הנושא הראשון שנדבר עליו הוא הנושא של ההריגה. זה נושא די רגיש. על כל המטפחים בדרכים ישרות, בהחלט אסור להרוג. לא משנה לנו מה אנשים רגילים עושים. זה בלתי אפשרי שכל אחד יבוא לטפח בפלונגונג. אנחנו מדברים רק על איך שמטפחים צריכים להתנהג. מדוע זה שבמהלך ההיסטוריה הרבה אסכולות של טיפוח התייחסו לנושא הזה של הריגה ברצינות רבה כל כך וכולן אסרו הריגה? כי בדתות מלמדים שהריגה יכולה ליצור קרמה, הריגה יכולה ליצור הרבה קרמה של חטא לאדם ואז הוא לא יוכל עוד לטפח ולתרגל. למעשה, כפי שאמרנו, אנשים הגיעו לשלב הנוכחי עם קרמה על גבי קרמה. זה כבר מסוכן מאוד. עם זאת, אמרתי גם שכשראינו שלאדם עדיין יש טבע בודה, לימדנו את פא בודה הפעם האחרונה. כמובן, כשהתחלתי לעשות את הדבר הזה, אחרים אמרו, המין האנושי כבר הגיע לשלב הזה, ואתה עדיין מוציא את הפא הזה לציבור. הכוונה של זה היא, המוסר של המין האנושי כבר הושחת מאוד, והקרמה היא עצומה. בעבר, בבודהיזם המקורי, הריגה התייחסה בעיקר להריגה של בני אדם. זה היה הרציני ביותר. אם מישהו הרג אדם, אז הוא לא יוכל עוד לתרגל ולטפח. במהלך התפתחות הבודהיזם, התחילו להתייחס ברצינות גם להריגה של חיות גדולות. בסופו של דבר, כשהמעיין הבודהיזם התפתח עד היום, גם חיים קטנים נחשבים לחשובים מאוד. בסופו של דבר, במהלך ההתפתחות, יש נזירים שהלכו לקיצוניות. הם אפילו מפחדים למחוץ נמלה או חרק כשהם הולכים. אז הם הולכים בדילוגים. הם מסתכלים כדי לוודא שאין שום דבר על הארץ, ורק אז הם עושים צעד. אני אומר שזה מעייף מאוד לחיות כך. אתם יודעים, כשאנחנו מתרגלים ומטפחים, עלינו לטפח באופן פתוח ומכובד. אנחנו לא פוגעים בשום יצור חי בכוונה, אבל לנו, בני האדם, צריכה להיות סביבה לחיים אנושיים, וצריכה להיות דרך לחיות. שזה לא כוונה, או כשאתה דורך על כמה חרקים בדרך, אני חושב ש... כי בעולם של האורגניזמים יש גם הנושא של איזון אקולוגי, אולי החיים שלו הגיעו לסופם, והוא היה אמור למות. אולי זה כך. אבל כפי שאמרתי, אנחנו לא פוגעים באף ישות חיה באופן מכוון, אבל אמורים להיות לנו דרך החיים שלנו, סביבת החיים שלנו ותנאי החיים שלנו. אין עלינו להיות יפי נפש דקדקנים וללכת לקיצוניות השנייה. גם זה יהיה החזקה. האין זו החזקה? החזקה חזקה, הייתי אומר. אם אתה מתבסס על ההיגיון הזה, ברגע שאתה מניח את הרגל שלך, לא מאכת אף חרקים או נמלים, אבל ברמה המיקרוסקופית, כמה מיקרואורגניזמים וחרקים קטנים הרבה יותר מאכת? אין ספור. אז האם זה הריגה? כלומר, אנחנו לא יכולים להסתכל על העניינים האלה כך. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לטפח היטב, לטפח באופן אצילי, גלוי ופתוח. להתחיל מהתמונה הגדולה ולהתרומם מעלה. אין עלינו ללכת לאף קיצוניות. אז מדוע מתייחסים לנושא של הריגה ברצינות רבה כל כך? בדתות יש להם הדרכים שלהם להסביר את זה. כאן נספר לכם על זה מהמצב כפי שאנחנו רואים אותו עכשיו. המצב האמיתי. החומרה של הריגה נמצאת בשני היבטים. אחד, גילינו שכשאדם נולד, נולד אחד ממך בממדים רבים מאוד. הם נראים אותו הדבר כמוך וקוראים להם באותו השם, ומה שהם עושים בחיים שלהם הוא פחות או יותר אותו הדבר. כמובן, יש כמה הבדלים בהיבטים מינוריים. אבל באופן כללי זה בערך אותו הדבר. בתוך טווח מסוים, בכל הממדים של היקום, יש אחד ממך שנולד. אני אומר שבן אדם הוא ישות מורכבת מאוד. החיבורים שלהם אליך דומים לדיאגרמות המדעיות של מולקולות, שבהן כדור אחד מקושר לאחר על ידי קו, כדור אחד מקושר לאחר בקשרים, קשרים שמצטלבים בכל הכיוונים. זה קצת דומה לחיבורים האלה. ואתה, המרכז. עם זאת, באותו הזמן, הם ישויות חיות הקיימות באופן עצמאי. אבל כולם הם אתה. במובן מסוים אפשר לקרוא לזה הישות המשולבת השלמה שלך. אז יש כאן בעיה. אם בתוך כל זה יש אחד ממך, או שיש ישות חיה אחת, שלא השלימה את מהלך חייה, הוא מת לפתע בחצי הדרך, בין אם הוא נהרג, או מת כתוצאה מאיזשהו אסון טבע או אסון שנוצר על ידי אדם, זה יביא לבעיה מסוכנת מאוד. כלומר, לישות הזאת שמתה, לא יהיה מקום ללכת אליו. מדוע לא יהיה לה מקום ללכת אליו? כי הישות הכוללת שהחיים שלו שייכים אליה צריכה לחכות עד שכולם ישלימו את מהלך החיים שלהם. רק אז הם יוכלו ללכת ביחד בחיפוש אחר היעד שלהם. אז לאחד הזה מהם שמת, אין מקום ללכת אליו, והוא צריך להמשיך לחכות. וההמתנה הזאת מלאה בסבל. בעבר אנשים דיברו על... האם נזירים לא דיברו על עילוי נשמות? למעשה המשמעות האמיתית של עילוי נשמות היא להרים את האנשים האלה, נשמות חסרות בית ורוחות רעבות שאין להן לאן ללכת. זה מה שאומרים בדתות. אבל כפי שראינו, הוא באמת נפל לתוך מצב של סבל גדול. אז הוא מאוד ישנא את האדם שפגע בחיים שלו. ובמהלך התקופה הזאת בחיים שלו, הוא ימשיך לסנוע. המחשבה שלו תייצר קרמה, תייצר ללא הרף אשכולות של קרמה באוויר, ותדחף אותם לאדם שפגע בחיים שלו. אז זה שהרג יצבור קרמה ללא הרף. בנוסף, הריגה כשלעצמה תיצור קרמה רבה. זה שם את הישות החיה במצב של סבל גדול ולמשך תקופה ארוכה מאוד. אז זה אחד מההיבטים של החומרה של זה. ראינו שזה באמת כך. יש מצב נוסף. מכיוון שתקופת החיים של האדם, בין אם זה כשהוא נולד או כשהוא ישלים את תקופת החיים שלו, כפי שאמרתי, כשאדם נולד, אפשר לראות את הקיום של כל חייו. אז האם הקיום של החיים שלו נוצר באופן טבעי, או שמישהו תכנן אותו? בכל מקרה, זה לא מקרי. אם תקופת החיים הזאת אכן מתוכננת על ידי מישהו, אז זה לא רק החיים שלו. כל האנשים צריכים לבוא לחברה הזאת ולעשות כל מיני עבודות. איך שהם משלימים את המסלול של כל החיים שלהם, אילו מין יחסים חברתיים מתקיימים ביניהם. כל הדברים האלה מאוזנים ומתוכננים. אם ישות אחת מתה, אז זה ישבש את הסדר החברתי שתוכנן על ידי ישויות גבוהות. מכיוון שיש לאדם קשרים עם אחרים דרך העבודה שלו, הדברים שהוא מייצר יועילו לאחרים. בכל אופן, יש קשרים חברתיים בהיבטים שונים. ביסודו של דבר, כל הקשרים החברתיים ישובשו, אז אחרי שהאדם הזה הורג מישהו, אפילו הישות הגבוהה הזאת לא תסלח לו. אז חשבו על זה, האם האדם הזה יוכל לטפח? זה רציני עד כדי כך. בעבר, המטפחים האלה של הדרכים הארציות הקטנות, המאסטרים שלהם לא היו ברמות גבוהות. ברגע שאדם כזה הרג מישהו, אפילו המאסטר שלו יהיה בצרות. זה ההיגיון. אז הנושא של הריגה, כפי שאנחנו רואים אותו, הוא אכן רציני מאוד. זה גם נוגע בנושא של החמלה, במיוחד בטיפוח של אסכולת הבודה, על אדם לשים דגש על החמלה. בלי חמלה אי אפשר להציע הצלה לכל הישויות החיות. אז האם הריגה לא מציגה חוסר של חמלה? האם זה לא נוגע גם בנושא של החמלה? מאחורי כל דבר יש יחס קרמטי, יחס של סיבה ותוצאה. לא חשוב איך אתה חושב. אולי אתה חייב משהו לאחרים בעבר. אז הם באו לפגוע בך. אולי זה כך. כמובן, עשיית מעשים רעים. אם האדם עושה כל הזמן במכוון מעשים רעים, אז הוא פשוט איבד שליטה. כשהוא עושה כך, הוא יוצר קרמה. זה המצב שראינו. אז אנחנו מדברים על הנושא הזה עם כולכם, וזה רציני ביותר. בנוסף, גילינו שהחיים של הרבה ישויות חיות הם אותו הדבר כמו אלה של בני אדם. אם מה שמלמדים בבודהיזם על שש הדרכים של ההתגלגלות מחדש הוא נכון, אז מה ההבדל בין החיים של חיות אחרות לבין הרוח של האדם? כמובן, אם יהיה זמן, אתן לכם דוגמאות של הדברים האלה, באמצעות שימוש בתגליות מדעיות מודרניות. אז הדגשנו ברצינות את הנושא הזה. אם אתה רוצה לטפח ולתרגל, בפלון דאפה, אז אתה לא יכול להרוג עוד. כמובן, אנחנו בדרום כאן. במיוחד בקיץ, אם אתה לא אוכל משהו כשהוא טרי, הוא יסריח וירכיב מהר מאוד. בכל מקרה, מה שאנחנו עושים זה ללמד את הפה עבור המתרגלים. אנחנו לא אומרים לאנשים רגילים איך לחיות היטב. איך לטפל בנושא הזה? אני חושב, ובכן, כל אחד צריך להחליט על העניין הזה בעצמו. כשמדברים על הריגה, כפי שאמרתי עכשיו, אין עלינו להפוך ליפי נפש דקדקנים בנושאים קטנוניים. כמו לפחד לדרוך על נמלים כשהולכים. אם תסתכלו על זה כך, מכיוון שכל דבר שאנחנו אוכלים הוא חי, אנחנו צריכים לקשור את הצוואר שלנו להפסיק לאכול ולשתות. אז איך נוכל לטפח? אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. יש אנשים שאולי שואלים, מה לגבי הזבובים והיתושים? יש הרבה יתושים בדרום, מה עלינו לעשות? הם מוקצים אנשים כל השנה. וזבובים, הם מלוכלכים. אתה מתרגל, אז אתה לא מפחד ממחלות. אבל מה לגבי הילדים שלך? הזבובים יכולים להביא חיידקים. אני אומר שזה קל לטפל בזה. אתה יכול להוציא אותם החוצה. להוציא זבובים החוצה זאת לא בעיה. כמובן, את היתושים האלה קשה להוציא. הם נשארים בלי לזוז במקומות חשוכים. כשאתה מנסה להוציא אותם, הם לא זזים. ואז בלילה הם יוצאים שוב ועוקצים אותך. אני חושב שצריך לטפל בזה כך. אמרתי שלבני האדם צריכה להיות סביבה לחיים אנושיים, מרחב לחיים אנושיים, ואופן שיוכלו לנהל בו חיים אנושיים. אם יתוש עוקץ אנשים ואתה חובט בו, אז אם הרגת אותו, אז הרגת אותו. כי כמתרגל, אתה לא מפחד ממנו. אבל אם הילדים במשפחה שלך יעקצו, זה לא יהיה טוב כל כך. מה אם הם יקבלו מחלה מדבקת? יש בעיה כזאת. אז אם הרגת אותו, אז הרגת אותו. אבל אנחנו לא פוגעים בישויות חיות ללא סיבה. אבל זה רק מוגבל למקרים מהסוג הזה. במקרה של יצורים אחרים, אם תהרוג מישהו רק בגלל שהוא מעצבן אותך, זה לא בסדר. אני גם יכול לתת לכם דוגמה. יש סיפור מלפני 2500 שנה, כששקימוני לימד את הדהרמה בהודו העתיקה. יום אחד שקימוני רצה להתרחץ. זה היה ביער, אז התנאים היו די גרועים. הוא אמר לאחד מהתלמידים הצעירים שלו לנקות את האמבטיה עבורו. האמבטיה הייתה, אני חושב, בטח לא כמו אלה המודרניות. אולי היא הייתה עשויה מאבן, ולא חלקה כל כך. אז התלמיד שלו הלך לנקות את האמבטיה עבורו, אבל מצא שהייתה מלאה בחרקים. מכיוון שזו הייתה אמבטיה מאבן, היו חרקים שזחלו בכל מקום, והיה קשה להוציא אותם. התלמיד הצעיר ראה שאם הוא ינסה להוציא את החרקים, אולי הוא יהרוג אותם. אז הוא פנה לאחור וחזר, לא היה לו מה לעשות. האם זה לא יהיה הריגה? אז הוא חזר ואמר לשקימוני, מאסטר נכבד, יש חרקים שזוחלים בכל אמבטיה. מה שהוא התכוון זה, אם מתחיל לנקות אותה, החרקים יהרגו. שקימוני לא הסתכל אליו, אבל אמר לו משפט אחד. הוא אמר לו שוב, לך נקה את האמבטיה. שקימוני נתן את ההוראה, אז הוא הלך. אבל אז הוא שוב פנה לאחור וחזר. הוא חשב שאולי שקימוני לא הבין את מה שהוא אמר. אז הוא אמר, מאסטר נכבד, האמבטיה מלאה בחרקים, אם מתחיל לנקות את האמבטיה, אני ארוג אותם. כששקימוני ראה שהתלמיד לא התעורר לזה, הוא אמר, מה שאני רוצה שתנקה זה את האמבטיה. התלמיד התעורר לזה לפתע. אז הוא ניקה את האמבטיה ושקימוני התרחץ. זאת אומרת, שאנחנו לא יכולים להפסיק ללכת כי יש חרקים על הארץ, ואנחנו לא יכולים להפסיק להתרחץ מכיוון שיש חרקים באמבטיה. ירקות ודגנים גם הם יצורים חיים. אז האם אנחנו אפילו צריכים לקשור את הצוואר שלנו? זה לא ילך. כבני אדם, זה פשוט האופן שבו הם חיים. ההריגה שאנחנו מדברים עליה, בעבר התייחסו מאוד ברצינות ליצורים חיים גדולים. גם ליצורים חיים קטנים התייחסו מאוד ברצינות. אז אנחנו מנסים ככל שביכולתנו להימנע מהריגה, להימנע מלעשות דברים כאלה. אבל אנחנו צריכים לשמור את סביבת החיים שלנו, וגם זה לא שגוי. דרך אגב, אם מדברים על זה, אני אזכיר שיש כמה מאסטרים מזויפים של צ'יגונג שמדברים גם כן על הנושא של הריגה. אבל מה הם אומרים? הם אומרים שמותר להרוג ביום האחד וה-15 בחודש, בלוח השנה העירחי הסיני. ויש גם כאלה שאומרים שזה בסדר להרוג את האלה עם שתי רגליים. אז אלה עם שתי רגליים הם לא יצורים חיים? ולהרוג אנשים באחד וב-15 בחודש, זה לא נחשב לפשע? אם מאסטר של צ'יגונג הוא אמיתי או מזויף, מהמילים שיוצאות לו מהפה, אתה יכול להבחין אם הוא סוטה או ישר. אם מדברים על הנושא של הריגה, נדבר גם על הנושא של אכילת בשר. יש אנשים ששואלים, האם אכילת בשר נחשבת להריגה? אכילת בשר לא נחשבת כהריגה. איך היא יכולה להיחשב כהריגה? זה לא הייתה אתה שהרגת אותו. זה רק שיש לך החזקה לבשר. אם מדברים על אכילת בשר, נדבר ראשית על הנושא של החזקות. בשר טעים מאוד, ולאכול בשר זה ממכר. אז יש אנשים שאין להם תיאבון אם אין בשר. לא מתחשק להם לאכול ארוחה בלי בשר. מדוע? כי זה טעים מאוד, זה ממכר. אז אנשים רוצים לאכול אותו. כמובן, באשר לאנשים שמגיעים לסמינר הזה, לא אמרתי לכם שאתם צריכים להפסיק לאכול בשר מעתה ואילך. לא אמרתי את זה. לנו יש הדרך שלנו לטפל בזה. ראשית נדבר על אכילת בשר. אכילת בשר היא החזקה חזקה מאוד. טיפוח תרגול דורש לוותר על ההחזקה הזאת. לוותר עליה. חישבו על זה. אמרתי עכשיו שזו החזקה. כשלימדתי את הסמינר בצפון מזרח סין, היה אדם... היו שלושה אנשים שיצאו מהפארק. זה היה בבוקר. עברתי ליד השער של הפארק. ושלושת האנשים האלה יצאו החוצה מהפארק ודיברו בקול רם זה עם זה. אחד מהם אמר, מי יתרגל שיטת תרגול שדורשת לו לאכול בשר? אפילו אם יצטרך לוותר על 10 שנים מחיי, עדיין אוכל בשר. הוא יוותר על 10 שנים מחייו כדי לאכול בשר. חישבו כמה חזקה ההחזקה הזאת לבשר. הוא אפילו יוותר על החיים שלו למענה. אז האם צריכים לוותר על החזקה חזקה כל כך? כן, צריכים לוותר עליה. אז המטרה העיקרית לכך שלא נותנים לכם לאכול בשר, היא לגרום לכם לוותר על ההחזקה הזאת. החזקה שאנשים רגילים לא יכולים לוותר עליה. אנחנו מלמדים את הפה. בזמנו שקימוני לימד בהתאם לדרישות של האסכולה שלו, הוא לא לימד את העקרונות הכלליים של הפה. למעשה המשמעות האמיתית לכך שלא נותנים לך לאכול בשר, היא לגרום לך לוותר על כל הסוגים השונים של ההחזקות. וזה לא מוגבל לבשר בלבד. נניח שאתה אומר, אני פשוט אוהב לאכול את הסוג הזה של האוכל, אני פשוט אוהב לאכול את הסוג ההוא של האוכל. כל אלה הן החזקות, כולן צריכות להיות מסולקות. אבל איך אנחנו מטפלים בנושא הזה באסכולה שלנו? כל דבר בשיטה שלנו, אנחנו מדגישים שהפה מזקק את המתרגל, שזה נקרא גם הגונג מזקק את המתרגל. כשאתה לא מתרגל, הגונג מזקק אותך. אז הרבה מצבים מגיעים מתוך הגונג שלך. יש אנשים שכשהם מתרגלים זולגות להם דמעות. יש אנשים שמופיע אצלם מצב כזה כשהם מתרגלים, אצל אחרים מופיע מצב אחר. ויש אנשים שמפסיקים להיות מסוגלים לאכול בשר כשהם מתרגלים. מדוע? כי בגונג שלנו יש דבר שמסלק את כל ההחזקות שלכם לבשר. אז אתה עצמך לא צריך להגיד באופן מלאכותי, אני אפסיק לאכול בשר מעתה ואילך. כמובן, לגבי אלה מאיתנו שלא אכלו בשר מקודם, המשיכו כך. זה בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על המטפחים הרגילים שלנו. לא אמרתי לכם להפסיק לאכול בשר. אבל אולי תגלה שכשאתה ממשיך בתרגול בפלון דאפה שלנו, תגלה יום אחד לפתע שלא תוכל לאכול בשר. כשתריח אותו, הוא יריח לך רע. ואם תאכל אותו, תרצה להקיא, תרגיש בחילה. בטוח שזה יהיה כך. כמובן, אנשים הם שונים. יש אנשים שבדרך כלל יכולים לסיים קערה שלמה של בשר. התשוקות של אדם כזה חזקות מאוד, אבל ברמה הנוכחית, הדבר הזה שיסלק את ההחזקה שלו לא חזק מספיק עדיין. אז בזמן שגם הוא ירגיש שבשר לא טעים, הוא עדיין יוכל לאכול אותו, אבל כשהוא יאכל, תכאב לו הבטן. גם זה אומר לו שהוא לא יכול לאכול את זה עוד. אז האם זה אומר שמעתה ואילך לא יהיה לנו שום קשר לבשר, שלא נוכל עוד לאכול בשר לעולם? לא. בשיטה שלנו, המטרה העיקרית של הטיפוח של האדם היא לא לגרום לך לוותר על משהו חומרי. המטרה העיקרית היא לגרום לך לוותר על ההחזקות של אנשים הרגילים, על הדברים שאתה מחזיק בהם ולא מסוגל להניח. אז כשתוותר על ההחזקה הזאת, אולי תגלה שיום אחד תוכל לאכול בשר שוב. הוא לא יריח לך רע, וכשתרים אותו ותטעם, הוא יהיה בסדר. בזמן הזה, תוכל לאכול אותו, אין בעיה. אם אתה יכול לאכול אותו, אז תוכל. אם לא תוכל לאכול אותו, אז אתה פשוט לא יכול באופן טבעי. כשתוכל לאכול אותו שוב, זה מכיוון שההחזקה שלך סולקה, וכשתוכל לאכול בשר שוב, תגלה שהוא כבר לא טעים. כשמבשלים אותו בבית, אתה תאכל איתם, וכשלא, אתה לא תחשוב על זה. אז ההחזקה הזאת סולקה. המטרה הושגה, ולא אכפת לנו אם תאכל בשר מנקודה זו ואילך. אבל טיפוח תרגול בין אנשים רגילים הוא מסובך, ואי אפשר לדעת מתי ההחזקה הזאת תתעורר שוב. אם תמיד מבשלים בשר במשפחה שלך ואתה תמיד מריח אותו, אולי תתמכר שוב, אז המצב הזה יכול לחזור על עצמו פעמים רבות. לפתע, יום אחד, אולי לא תוכל לאכול בשר עוד. ואחרי כמה זמן, אחרי שההחזקה הזאת תסולק, תוכל לאכול אותו שוב. כמובן, בשיטה שלנו משך הזמן בדרך כלל קצר, בדרך כלל זה בערך חודשיים. אצל חלק מהאנשים זה עובר אחרי שבוע או שניים בלבד. כי גם בזמנים רגילים הם לא כל כך קשורים לבשר. אז זה עובר מהר מאוד. אצל חלק מהאנשים זה צריך להימשך כמה זמן, אבל זה לא נמשך מעבר לחצי שנה לכל היותר. במקרים הרגילים זה לא נמשך מעבר לחצי שנה. ברוב המקרים זה נמשך חודש או חודשיים עד שההחזקה הזאת מסולקת, ואז בסדר. זה מה שאנחנו מלמדים בנוגע לנושא של אכילת בשר. הבודהיזם המקורי לא דיברו על הימנעות מבשר. כששקימוני הופיל את התלמידים שלו ולימד את הדהרמה בתקופה המוקדמת, לא הייתה תקנה שצריך להימנע מבשר. עכשיו בשר נחשב לחון, אוכל שאסור לאכול. זה אסור על פי המצוות. למעשה, אני אומר שהבודהיזם היום הוא בודהיזם שעבר שינוי. כי כששקימוני ייסד את הבודהיזם, לא היו תקנות נגד אכילת בשר. הוא התכוון לגרום להם לסלק את כל ההחזקות האנושיות למאכלים שונים ולבררנות, אבל הוא לא התייחס בנפרד לבשר. כפי שאמרתי, זה לא מקובל אם יש לך החזקה לכל דבר. אם אתה אוהב לאכול איזשהו מאכל מסוים, תקלה שיום אחד תרגיש לפתע בחילה ברגע שתראה את האוכל הזה, או שתהיה לך צרבת ולא תוכל לאכול אותו. זה כדי לסלק לך את ההחזקה. זה יכול לקרות גם עבור מאכלים אחרים. כששקימוני לימד את הדהרמה שלו בשנים המוקדמות, כשהוא לימד את הדברים שלו בהודו, מדוע הוא לא דיבר על הימנעות מבשר? כי בזמנים ההם האוכלוסייה בעולם עוד לא הייתה גדולה מאוד. הרבה אזורים היו מאוד לא מפותחים, והאזורים החקלאיים בכל העולם היו מעטים מאוד, והרבה שטחים היו מכוסים ביערות ובאגמים. לכן הדגנים היו נדירים מאוד. בנוסף, הרבה אנשים שבדיוק יצאו מתוך החברה הפרימיטיבית חיו חיי נוודות, או שאפילו הסתמכו על צייד כדי לאכול. לכן באותו הזמן, בכמה אזורים, בשר היה חלק עיקרי מהתזונה. המזון היה מוגבל מאוד, ולא היה מקום להיות בררן. מדוע שקימוני לקח את התלמידים שלו ללכת לקבץ אוכל? המטרה הייתה לגרום לנזירים שלא תהיה להם אף אחת מהתשוקות של האנשים הרגילים. אנשים רגילים לא יכולים לוותר על כסף. אני לא אתן לכם לגעת בכסף. אני אגרום לכם לעזוב את הבתים שלכם. אנשים אוהבים את הדבר הזה או את הדבר ההוא. אני לא אתן לכם שיהיה לכם שום דבר מהדברים האלה. אני אאפשר שיהיה לכם רק הערה לקיבוץ נדבות ושום דבר אחר, ואכריח אתכם לוותר על ההחזקות השונות. כמובן, החזקות אנושיות, קשה מאוד לבני אדם לטפח ולתרגל. ההחזקות שלהם יכולות להופיע בכל זמן. לכן, עם הזמן, היו נזירים שהתחילו להשוות את קערות קיבוץ הנדבות שלהם. תראו איך האבן על הקערה שלי חרוטה, זה נראה ממש יפה. ואז אחר אומר, שלי נראה טוב. ואז כמה אנשים אומרים, שלי מכסף, שלי מנחושת, שלי מאבן ירקן. אז הם התחילו להשוות את הקערות לקיבוץ הנדבות שלהם, והיו כאלה שהתחילו לאסוף קערות לקיבוץ נדבות. ואמרו, יש לי אחת טובה, אני אשמור אותה, אני אשמור כמה קערות לקיבוץ נדבות. שקימוני ראה את זה, ונתן לכולם הרצאת דהרמה שהתמקדה בנושא של הקערות האלה לקיבוץ הנדבות. הוא אמר, אל תהיו קשורים לדברים האלה, אם אתם רוצים להיות קשורים לדברים האלה, אז לכו הביתה. יש הרבה דברים טובים בבתים שלכם. לכו לאסוף אותם. מדוע שתוקירו קערה לקיבוץ נדבות? אז הוא נתן הרצאת דהרמה בדיוק על הנושא של הקערות האלה לקיבוץ נדבות. באותו הזמן, כפי שאמרתי, דרך הטיפוח ששקימוני הוביל בה את התלמידים שלו, כיוונה לסלק במידה המרבית את ההחזקות. אז כשעושים כך, הנזירים באופן טבעי לא עסקו בחקלאות, לא עשו עסקים או עבדו, ולכן מקור המזון הפך לבעיה. אז מה לעשות? הוא הוביל את התלמידים שלו ללכת לקבץ אוכל, לקבץ נדבות. באותם זמנים, דגנים ומאכלים אחרים היו נדירים מאוד. אנשים היו נותנים לך את מה שהם אכלו, או אפילו את השאריות שלהם. באזורים רבים הם אכלו בעיקר בשר. כשהם סיימו לאכול, אם נשאר להם קצת, הם היו נותנים לך. אתה לא רוצה את זה? היה קשה אפילו להשיג ארוחה אחת ביום. והאוכלוסייה הייתה דלילה. ושל כך, הוא לא אסר אכילת בשר. לא הייתה תקנה נגד אכילת בשר. אבל גם בזמנים ההם, היו להם מאכלים אסורים, חון. מדוע הוא החשיב כמה מאכלים כמאכלים אסורים, חון? החון שהוא התייחס אליו לא היה בשר. כיום גם לבשר הם קוראים חון. אתם יודעים, את הדהרמה ששקימוני לימד אפשר לסכם בשלוש מילים. ג'ה, מצוות מוסריות, דין, ריכוז, וחווי, חוכמה. הג'ה, המצוות המוסריות, היו למען המטרה של הגעה לריכוז, והריכוז היה הלב של האסכולה שלהם. מה שגם אומר שהם היו צריכים לשבת במדיטציה ולטפח באמת. תראו איך בימינו נראה שהנזירים מתייחסים לקריאת הכתבים כאל המשימה העיקרית. כמובן, להתייחס לקריאת הכתבים כאל המשימה העיקרית זה גם כן בסדר, אבל אתה גם צריך לטפח, והם לא. הרבה נזירים אפילו לא קוראים את הכתבים הרבה. שלוש ארוחות ביום והם הולכים לישון. לחדרי המדיטציה אתה רואה שכבה אהבה של אבק על ספסלי המדיטציה, כי אף אחד לא יושב עליהם. אתה צריך לשבת במדיטציה ולטפח בפועל, אבל אין אף אחד שמטפח. בזמנים ההם היו מתרגלים טיפוח בפועל במשך כל היום. היית יושב במדיטציה יום ולילה. זה היה החלק העיקרי. עכשיו הם לא עושים את זה עוד. אז מכיוון שזה היה אחד מההיבטים העיקריים של ההתרוממות ברמה, אם מישהו היה מפריע לך בזמן שאתה יושב במדיטציה, זה היה נחשב לדבר מזיק ביותר. אם נזיר אכל דברים כמו בצל, ג'ינג'ר או שום, הריח החזק היה מפריע לאחרים, כך שהם לא היו יכולים להיכנס לשקט, ואז הם לא היו יכולים לטפח. כי בימים ההם, נזירים היו יושבים במדיטציה במעגלים של 8 או 10 אנשים, ביערות או במערות. אבל אם ריח חזק כל כך, האם אחרים יוכלו להיכנס לשקט? אז בימים ההם נקבע באופן מפורש שבצל, ג'ינג'ר ושום, הם הון ואסור לאכול אותם. משם מגיע האיסור על נזירים לאכול בצל, ג'ינג'ר ושום. למעשה, ברגע שמבשלים את הדברים האלה, הם כבר לא מפיצים ריח, ואז אין בעיה כזאת. אז היה אסור לאכול בצל, ג'ינג'ר ושום חיים. כשזה הגיע לסין, זה כבר עבר שינוי והפך למעיין הבודיזם בהודו, והכפילו את המצוות המוסריות. הדרישות היו למען המטרה של השגת הטיפוח של הפעה של הבודיסטווה, אפילו הפעה של הבודה. לכן הדרישות מהמצוות המוסריות נעשו גבוהות יותר, כולל זה שהפכו את הבשר לחון, אוכל שאסור למאכל, ויצרו איסור על אכילת בשר. כך זה קרה. דיברתי עכשיו על אכילת בשר ועל הסיבות שמאחורי זה. אתם יודעים, היו הרבה נזירים שהגיעו לרמות גבוהות בטיפוח שלהם, וגילו שלאכול או לא לאכול בשר זה בכלל לא עניין עיקרי. יש אנשים, במיוחד בפרובינציית גואנדונג ובדרום מזרח אסיה, שיש להם מונח כזה. אם תשאל אותם, אתם מטפחים בודה? אז כאילו שהמילים האלה מיושנות. הם לא יגידו שהם מטפחים בודה. הם יגידו, המשפחה שלי צמחונית. הכוונה היא, אני מטפח בודה. הם מתייחסים לצמחונות כשוות ערך לטיפוח הבודה, אבל זה רחוק מכך. אם אתה לא אוכל בשר, אז רק ויתרת על החזקה בנקודה אחת הזאת של בשר, אבל ההחזקות של האדם הן רבות. כפי שאמרתי, התפארות, קנאה, כל מיני סוגי מנטליות הן רבות מאוד. זה שאתה מוותר על ההחזקה האחת הזאת נחשב לטיפוח הבודה? אני אומר שזה רחוק מכך. זה לא יכול לייצג את הטיפוח של בודה. זו תקופת סוף הדהרמה, אז הם נעשו מבולבלים. הם חושבים שאם הם לא אוכלים בשר, הם יכולים להפוך לבודה, אבל זה לא יעבוד. אם השינשין שלך לא מתרומם, אפילו אם תצום עדיין לא תצליח, נכון? זה כך. אתה צריך באמת להרים את עצמך מעלה כדי שזה יעבוד. אתה צריך ליישם את זה בפועל בין האנשים הרגילים, בסביבה המסובכת ביותר הזאת, בתוך הקשיים והמצוקות. רק כך תוכל לעלות בטיפוח ולהיפטר מכל הדברים הרעים שיש לבני האדם. דיברתי עכשיו על האופן שבו אנחנו מתייחסים לאכילת בשר בפלון גונג. אז אנחנו לא מכריחים אותך באופן מלאכותי. כמובן, יש אנשים שכבר נמנעו מאכילת בשר לפני כן, אז פשוט המשיכו כך. למעשה, כשתגיעו לרמה גבוהה מאוד בטיפוח, אתם אכן תצטרכו לעשות את זה. אבל אנחנו, באשר אליי, אולי יש אנשים שישאלו, מה המאסטר אוכל? אני אוכל כל דבר, אבל אני לא אוכל את הנחשים הארסיים האלה ודברים מבולגנים אחרים. אני אוכל את הארוחות הרגילות, ואם יש שם בשר, אז אני אוכל את זה כמו כל אחד אחר. אבל אני לא קשור לזה, אם זה שם אני אוכל את זה עד שאני מתמלא וזהו. השיקול העיקרי הוא שיצאתי החוצה כדי להפיץ את הפה, אני צריך לעשות את זה. אני לא יכול להימנע מהרבה מהפעילויות החברתיות כמו קבלות פנים ודברים כאלה. כששקימון יפיץ את הדהרמה שלו בזמנו, גם הוא נתקל בנושאים כאלה. כשמדברים על אכילת בשר, בואו נדבר על שתיית אלכוהול ועל עישון. כי כל אלה הם התמכרויות אנושיות, והתמכרויות הן החזקות. אם אתה מכור, אז יש לך החזקה, אתה לא יכול לוותר על זה. בעבר, בדתות, היו אומרים ששתיית אלכוהול יכולה לבלגן את הטבע שלך, ואם הטבע שלך מבולגן, האם לא הכל יהיה מבולגן? איך תוכל לטפח? גם באסכולת הדאו היו אומרים ששתיית אלכוהול יכולה לחסום את תעלות האנרגיה. כמובן, אם זה נכון או לא, אנחנו לא נדבר על זה. אבל אנחנו מרגישים ש... מה שראינו זה שכל הדברים שמתפתחים בגופך באמצעות הטיפוח, במיוחד אלה של אסכולת הבודה, מוטרדים מאוד מהריח של האלכוהול. הם באמת לא אוהבים את הריח של האלכוהול. כשאתה שותה אלכוהול, כל הישויות החיות בגופך, כולל הגונג שלך, יעזבו את גופך. הם לא יישארו על גופך. הריח חזק מאוד. אז אני מפציר בכם, עדיף שלא תשתו. אז מה לגבי אירועים חברתיים שאי אפשר להימנע מהם כמו קבלות פנים? עכשיו, במיוחד כאן בדרום, עם הרפורמות וההיפתחות, אף אחד לא יכריח אתכם. שואלים אתכם מה אתם רוצים לשתות. אתה לוקח משקיע קל, אתה לוקח ספרייט, אתה לוקח מים מינרליים, והוא לוקח בירה. הייתי אומר שזה מה שאתה רוצה. אם באמת תסרב לשתות, אני לא חושב שמישהו יכריח אותך. שתיית אלכוהול, אנשים שלא מטפחים אומרים ששתייה של מעט אלכוהול יכולה להמריץ את מחזור הדם, ושנראה שיש לזה איזושהי תועלת לבריאות. זאת אמירה של אנשים רגילים, אבל כמתרגלים, איזה מחזור דם אתה רוצה להמריץ? האם אתה צריך להמריץ את מחזור הדם שלך? עכשיו נדבר על עישון. העישון הזה... אנשים אומרים שכששותים קצת יין זה יכול... שעבור אנשים רגילים שתייה יכולה להמריץ את הגוף. ועבור הזקנים, אם שותים קצת, זה יכול לסלק את הקור. לפחות יש אמירה כזאת. לפחות ברפואה הסינית יש להם יינות רפואיים, נכון? דרך אגב, בואו נזכיר כאן משהו. באסכולת הדאו, אלו שטיפחו בדאו הגדול, יש סוג אחד של דאו גדול, דאו, ולא בכל שיטה זה כך. אבל כמה אסכולות שמות דגש על שתייה. הם לא מפסיקים עד שהם משתכרים. ואחרי שהם משתכרים, הם ישנים. ולא מתעוררים למשך כמה ימים. או למשך כמה חודשים, או אפילו למשך כמה שנים. מדוע הם עושים את זה? אני אומר לכם, זה לא מפני שיש להם החזקה שהם עושים את זה. זה מפני שהם לא מטפחים את האדם הזה, אלא את הפוי ואנשן שלו, הנפש המשנית, או את הפוי אישה שלו, הכרת המשנה. הם משתמשים באלכוהול כדי לגרום לו להיות חסר הכרה, ורק אז האדם ההוא יכול לטפח. זה באמת חבל. הרבה אנשים יודעים שבמהלך ההיסטוריה, הרבה בני על מוות היו טובים מאוד בשינה, ומעריצים אותם. הייתי אומר שזה באמת מעורר רחמים. אפילו הם עצמם לא יודעים אם מטפח. רק בשלב האחרון ביותר הם יבינו. כמובן, בפה שאנחנו מלמדים היום, יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לחשוף לאנשים. אתם יודעים, שדהרמה של שקימוני הועברה, הרבה היה תלוי בהתעוררות לדברים. אבל היום אנחנו דיברנו על זה מאוד בבירור. אבל אנחנו עושים את הדבר הזה בהתאמה לתקופה ההיסטורית הנוכחית המיוחדת מאוד הזאת. אם היית מלמד את הדרמה הזאת בדרך שלימדו אותה בעבר, אנשים לא היו מקשיבים. זה אפילו קשה יותר לאנשים בני זמננו להתעורר לדברים. אפילו אם אומרים להם את זה, הם לא יוכלו ליישם את זה. יש אנשים שעדיין מעלים שאלות מבולגנות. כמובן, תכונת ההערה שונה מאדם לאדם. בואו נחזור לדבר על עישון. אנשים אומרים ששתיית אלכוהול יכולה להועיל מעט לאנשים רגילים, אבל עישון לא מביא אפילו תועלת קטנה לאנשים. יש אנשים שאומרים שיש קמפיין נגד עישון, יש מעשנים שמתחילים להגיד שעישון יכול לעזור למוח לנוח, או יכול להרגיע את מערכת העצבים, או שהוא טוב לעבודה מחשבתית. אני אומר שזה להשלות את עצמך ולהוליך אחרים שולל. עישון לא יכול לעשות שום דבר כדי לרענן את המוח שלך, או לתת לך להשיג תועלת כלשהי. להפך, הוא פוגע בך. אז מדוע יש אנשים שמרגישים שהם נחו לאחר שהם מעשנים? מדוע יש תחושה כזאת? כפי שאמרתי, זה אפקט פסיכולוגי. זה להוליך את עצמך ואחרים שולל. אתה חושב שזה כך, אתה מאמין שזה כך, ואז לראש שלך יש השפעה כזאת. באותו הזמן, זה לא שישנת סיגריה, וכתוצאה מזה התחלת להרגיש טוב יותר. זה שבזמן שישנת, לא עשית שום דבר אחר. ישבת שם ונחת. מה שאפשר לך להירגע. זה לא העישון שגרם לך לתחושה של מנוחה. אז עישון לא עושה לך שום דבר טוב. אתם יודעים, כמתרגלים, עלינו גם לטהר את הגוף שלנו, להמשיך לטהר את הגוף שלנו, לטהר לא הרף את הגוף שלנו, ולעשות פריצות דרך כלפי רמות גבוהות יותר. ואנשים שיש להם מחלות צריכים לטהר את הגוף שלהם ולגרום לו להיות נקי ממחלות. אנחנו עוזרים לך ללא הרף לטהר את גופך, והגונג ממלא את התפקיד הזה, ואתה עדיין מכניס פנימה את כל העשן הזה? אתם יודעים, בימינו, כשהם אומרים שלא צריך לעשן, אומרים שזה מזיק לבריאות שלך, וכשמחנכים אנשים על ההשפעות של העישון, נותנים הרבה דוגמאות. אחרי נתיחה, מגלים, שאצל אנשים שמעשנים במשך זמן רב, קנה הנשימה שחור, הסימפונות שחורות, כשזה חמור גם הריאות שחורות, אפילו הוושת שחור, כל מעברי האוויר שחורים. מה שהם אומרים נכון מאוד. אחרי הניתוח זה נמצא שם ואפשר לראות את זה. זה הכל שחור. כמובן שזה שחור. אתם יודעים, אלה מצפון מזרח סין יודעים שכשמשתמשים בארובות במשך זמן רב, צריכים לנקות אותן. אחרת הן יסתמו. אבל אתה ממשיך להכניס פנימה עשן, אבל לא מנקה את זה. כמובן שהכל יעשה שחור, נכון? בנוסף, כמתפחים, עלינו להיות מטוהרים ללא הרף, אבל אתה עדיין מזהם את עצמך כל הזמן. האם אתה לא פועל נגד מה שאנחנו עושים? אז אני אומר שאם אתה באמת רוצה לתרגל גונג, אז תפסיק לעשן. האם ראית אי פעם מטפח בודהיסט או דאוויסט, או פסל של בודהה במקדש שיושב שם עם סיגריה? יש אנשים שלא יכולים להפסיק. אתה אומר, אני לא יכול להפסיק. הסיבה העיקרית היא שחסר לך כוח הרצון. אתה לא רוצה להפסיק. ההתמכרות שלך חזקה מדי. כמובן, ללא מוטיבציה נראה שקשה לך מאוד להפסיק. אני אומר לכם, אם אתם רוצים לטפח, הפסיקו מעתה ואילך. החדשות הטובות הן שכשדיברתי על עישון היום, שלחתי החוצה משהו שיגרום לכך שאם תעשנו שוב, תגלו שהטעם של הטבק מאוד לא נעים. יהיה לכם טעם רע בפה. אתה... אז ההתמכרות שלך תעשה חלשה הרבה יותר. אז תפסיק, מעתה ואילך. עכשיו זו ההזדמנות. אם לא תפסיק עכשיו, לא תהיה הזדמנות נוספת כזאת. דיברנו עכשיו על הנושאים של הריגה ושל אכילת בשר. עכשיו בואו נדבר על הקנאה. זה דבר רציני מאוד. עלינו לדבר עליה בנפרד. אנחנו צריכים לדבר עליה בנפרד. אי אפשר שלא לדבר עליה. אתם יודעים, כשדיברתי על השינשינג, תמיד דיברתי באופן כללי. לא דיברתי בנפרד על אף החזקה ספציפית. אבל אנחנו צריכים לדבר בנפרד על הקנאה. מדוע? כי היא מתבטאת באופן החזק ביותר בין האנשים היום, בין האנשים המודרניים. כשאנשים עושים דברים רעים, הרבה מזה נגרם כתוצאה מהקנאה. אנשים רבים גרמו לגוף שלהם להיות חולה, והם לא יכולים לישון היטב, והם לא יכולים לאכול היטב, וגם זה נגרם כתוצאה מהקנאה. זה גורם להפרעה רצינית לאנשים של ימינו. אז בואו נסתכל על המקור של זה, ואיך זה נוצר. אתם יודעים, אנחנו הסינים מופנמים מאוד. זרים, כלומר מערביים, מרגישים שזה מוזר. איך זה שהסינים הם כך? לא משנה אם זה משהו טוב או רע, הם אף פעם לא אומרים את זה. ברור שזה כך, אבל הם אומרים שזה אחרת. למעשה זו ענווה, אבל הם לא מבינים את זה, כי הם מוחצנים מאוד. אם משהו הוא כך, אז הוא כך. סינים הם לא כך. אתה לא יכול להבחין אם הם כועסים, אתה לא יכול להבחין אם הם שמחים. כמובן, להיות תרבותי ומאופק זה דבר טוב, אבל זה גם יביא איתו היבט לא טוב. עלינו להסתכל על דברים משני הצדדים. אנחנו צריכים להסתכל על דברים באופן דיאלקטי. המופנמות הזאת מגיעה מהקונפוציאניזם הסיני, שמלמד להיות מחונך, מאופק, ולא להפגין את הכישורים שלך. המין האנושי של היום, בתקופת סוף הדהרמה, בין אם זה הקונפוציאניזם, הדאויזם, או הבודיזם, או קתוליות, או פרוטסטנטיות, כמה אנשים מסוגלים להתנהג בהתאם לדרישות שלהם? כלומר, לא נשאר פה בליבם של האנשים שישמור על אמת המידה. סוף הדהרמה הגיע. אז כשזמן כזה מגיע, כשאדם יוצא משליטה, משהו כמו האישיות המופנמת שלנו, הסינים, יכולה לגרום לקנאה עזה. אמרתי עכשיו שזרים מוחצנים. אתן לכם דוגמה. נדבר על זר. כשהוא שמח, אתה יכול לראות את זה. אם הוא כועס, אתה יכול לראות את זה גם כן. וכעבור כמה זמן, כשהוא נרגע, אתה יכול לראות את זה גם כן. כל הדברים האלה משתקפים החוצה, והוא חושב שזה פשוט כך. הוא לא שם דגש על ענווה ודברים כאלה. הוא חושב שאדם צריך להיות מציאותי. אבל הסינים לא חושבים כך, אז ההבדלים גדולים מאוד. סינים מופנמים מאוד, בזמן שמערביים מוחצנים מאוד. אז זה יכול להתבטא באופן חיצוני. לדוגמה, כשעובדים במדינה זרה, אם אתה עושה עבודה טובה, הבוס יהיה שמח וייתן לך בונוס. הוא ייתן לך יותר כסף. אדם זר הוא מוחצן מאוד, הוא שמח מאוד. הוא סופר את הכסף לפני כולם, שטר אחר שטר, ואומר, יש, הבוס נתן לי כל כך הרבה כסף, ואז הוא ישים את זה בכיס וילך. הוא לא יסתיר את זה מאף אחד. אבל סיני לא יעשה כך. אם תעשה עבודה טובה והבוס או המפקח ייתן לך בונוס, אתה תיקח את הכסף בחשאי ומהר תסתיר אותו. לא תרצה שאחרים ידעו, נכון? מדוע? כי אחרים יקנאו. אפילו החברים הטובים שלך לא יוכלו להתגבר על זה. הם יתחילו להגיד, נו, תזמין אותם לארוחת ערב, תזמין אותם לצאת. הם יבקשו ממך שתיקח אותם לצאת. אז שני סוגי הרעיונות האלה יובילו לשתי מערכות של השלכות. במדינה זרה, אם ילד מקבל 100 בבית הספר, הוא יתלהב. הוא ירוץ הביתה עם המבחן ביד ויצק, קיבלתי 100, קיבלתי 100. מדלג ומקפץ כל הדרך הביתה. השכנים שלו אולי יפתחו את החלון ויגידו, היי, תום, כל הכבוד. יפה, ג'ק, תצליח גם בפעם הבאה לקבל 100. השכנים חולקים את השמחה שלו. אבל אם זה קורה בסין, זה יהיה רע. התלמיד מקבל 100 ורץ בהתלהבות הביתה, קיבלתי 100, קיבלתי 100. השכנים ברחוב ההוא, אפילו לפני שחלונות ודלתות ייפתחו, הם כבר התחילו לקלל בתוך הבית שלהם. על מה הוא משוויץ? אז קיבלת 100, מה העניין הגדול? מי לא קיבל 100? אז השקפות שונות מובילות להשלכות שונות. למעשה, זאת התבטאות של החזקה. זאת פשוט קנאה. הקנאה הזאת גורמת ליחסים בין אישיים להיות מתוחים מאוד. אנשים לא רוצים להכיר ביכולות של אחרים ומחפשים להרוס זה לזה. זרים לא מבינים את זה, הם אומרים, אתם הסינים נלחמים ביניכם ועושים צרות זה לזה. אנשים שהיו בחול יודעים שזרים אומרים, איך זה שאתם הסינים כל כך לא מלוכדים? אתה עושה לא צרות והיא עושה לא צרות. נניח שמישהו מקבל תפקיד אצל מישהו אחר ועושה עבודה טובה, מהר מאוד יהיה מישהו שיעורר שערה ויגיד עליו דברים רעים. אז אני אומר שהעם שלנו, אז קנאה מפריע לאנשים של ימינו באופן חמור מאוד. אותו דבר לגבי המטפחים שלנו. רק התחלתם בנתיב הזה של הטיפוח, אז יש לכם הרבה החסרות בהיבט הזה גם כן, הרבה קנאה שאתם צריכים להיפטר ממנה. מדוע אני מעלה את הנושא הזה באופן רציני כל כך? כי יש חוק, חוק קבוע שאינו משתנה, שאם אתה לא נפטר מהקנאה, לעולם לא תשיג את הפרי האמיתי, ג'נגוע. לא משנה כמה טוב טיפחת בהיבטים אחרים, לא תוכל להצליח. אז הנושא הזה רציני מאוד. אפילו בין מתרגלים, זה מתבטא באופן חזק מאוד גם כן. לאנשים רגילים יש חוסר כבוד הדדי שגורם להרבה גורמים שמובילים לחוסר אחדות ומרגישים לא מאוזנים בליבם. מדוע הם מרגישים לא מאוזנים בליבם? זה בעיקר מכיוון שהם חושבים, לך יש שתי זרועות וראש של הכתפיים ולי יש שתי זרועות וראש של הכתפיים, מדוע שאתה תרוויח יותר ממה שאני מרוויח? כמובן, אף על פי שזאת אותה העבודה, הגמול שונה. כי על פני השטח נראה שזה תלוי בהאם הוא עושה עבודה טובה או לא. בכמה טוב הוא עובד. אבל אני אומר לכם, למעשה, זה נגרע מהאיכות המולדת שלו. לפני כמה שנים, כשהשוויוניות המוחלטת הייתה נפוצה, היו אומרים שכל האנשים נולדים אותו הדבר, והדברים שלאחר הלידה משנים את האנשים. אני אומר שהמילים האלה אבסולוטיות מדי. אז איך זה שיש זכרים ונקבות? ואיך זה שיש עכשיו כמה תינוקות שנולדים עם מחלות? עכשיו זה אפילו יותר מוזר, יש כאלה שנולדים עם שיער, עם שיניים, או שהם יכולים לדבר. יש כל מיני סוגים. אז זה לא אותו הדבר בכל המקרים. אומרים שדברים שלאחר הלידה משנים את האדם. אני אומר שאולי זה לא המקרה, מכיוון שהחיים שלו תוכננו כך כבר לפני זמן רב. אז איך זה יכול להיות אותו הדבר? כשהוא חי את החיים שלו, הוא פשוט הולך לפי נתיב החיים הזה המתוכנן מראש. אז אם אין לו הדברים האלה בחיים שלו, האם הוא יוכל להשיג אותם בכוח? הוא לא יוכל. אז הוא מקנה, הוא לא יכול לאכול היטב ולא יכול לישון היטב, הוא הורס את הבריאות שלו, וכשהוא מזדקן, הוא נהיה פסימי, מאוכזב, מריר ולא מאוזן, וסובל מכל מיני מחלות. מדוכא לחלוטין מהכישלונות שלו. זה מכיוון שהוא לא יכול לראות את העיקרון הזה. זה כמו העיקרון שדיברתי עליו לפני כן. אתם רואים אדם חסר יכולת. במפעל נראה שהוא מאוד חסר יכולת, בזמן שאתה עושה כל דבר טוב וכולם מחמיאים לך. או שאתם באותו המשרד, וכל מה שהוא עושה לא יוצא טוב, וכל מה שאתה עושה מצליח, אבל הוא זה שמקבל קידום להיות מנהל, והוא אפילו נהיה הבוס שלך. אז אתה נעשה לא מאוזן בלבך, והולך לכל מקום להתלונן. בני אדם לא מבינים את הנקודה הזאת, אף על פי שהוא לגמרי חסר יכולת. יש לו את זה בחיים שלו. אתה בעל יכולת, אבל אין לך את זה בחיים שלך, נכון? אז לא משנה כמה תנסה, זה לא יעבוד. אלא אם תבצע מעשים מוטעים גדולים, או שתיקח דברים שאתה לא אמור לקבל מאחרים. במקרה הזה, תצבור הרבה קרמה. אנשים רגילים לא יכולים לראות את הרמה הזאת של העיקרון, אז בזמן שהם מזדקנים, אין להם כלום. הם נעשים מאוכזבים ומדוכאים. אפילו בגיל זקן, הם עדיין לא מסוגלים לוותר על ההחזקה הזאת, ומנהלים חיים מעייפים. הם מבולבלים ולא יודעים איך לחיות. כמובן, ההרצאה שלנו היא למתרגלים. זה למעשה כך. בין אנשים רגילים, הקנאה מתבטאת באופן חזק מאוד. אבל היא גם מתבטאת בין מתרגלים. כמובן, ההיקף והנסיבות שונים. כשמישהו מתרגל טוב יותר ממך, אתה נעשה לא מאוזן בלבך. אפילו בין אחראים ראשיים במרכזי הסיוע שלנו, היו כאלה שנעשו לא מאוזנים אם החליפו אותם. כמובן, רובם התייחסו לזה די טוב. זה לא בסדר, מישהו יגיד. אני יותר טוב ממנו, איך זה שהדיחו אותי ועכשיו זה הוא? האם עשיתי אותך פקיד ממשל או שביקשתי ממך לשרת אחרים? אם אתה רוצה להיות פקיד ממשל, אז לך תהיה פקיד ממשל בעבודה, ואתה גם תרוויח כסף. כאן כולם מתנדבים, מה יש כאן להיות קשור אליו? אתה משקיע את המאמץ לחלוטין למען אחרים. יש אנשים שלוקחים את הדגלים הביתה ולא נותנים אותם לאחרים, כאילו שהם ניתנו לכם אישית. הם למען הפצת הפלונגונג. למי אתה הולך להפיץ את הפלונגונג בבית שלך? נכון? זה לא יאפשר לנו להפיץ אותו. איך אתה יכול להגיד שאתה עומד באמת המידה של מתרגל? האם אתה פועל נכון? האם זה לא העניין? ויש אנשים, כמובן, יש מעט מאוד מהם באסכולה שלנו, מעט מאוד כאלה, אבל זה די חמור בשיטות אחרות. בשיטות שיגונג אחרות, הם נלחמים בינם לבין עצמם על כסף, הם לא מכבדים זה את זה, ויש גם מאבקים בין שיטות שונות. זה מקלל את ההוא, ואז ההוא מקלל בחזרה. זה בלגן. האם זה לא נגרע מהקנאה? אתה טוב, הוא רע. אתה טוב, הוא רע. כל זה החזקות של אנשים רגילים. כל זה להיות בן אדם רגיל. מה התועלת בזה שמתרגלים גונג במקרה כזה? מה התועלת בתרגול הגונג? זה חסר תועלת. כמובן, קשה מאוד להיפטר מהדבר הזה. בטיפוח בדאו, בסין העתיקה, היו אנשים רבים שהייתה להם ההחזקה הזאת גם כן. הרבה. לדוגמה, יש ספר עם סיפורים שמדבר על איך שהאל יואן שי טיאנזון נתן לג'יאנג זיה לתת תארים לאלים. ושן גונג באו לא יכול היה לשאת את זה. הוא קינה מאוד ואמר, אם חותכים לי את הראש, אני יכול להחזיר אותו בחזרה על הכתפיים שלי. ועדיין בחרת בזקן הרקוב הזה? אתה מבקש ממנו לעשות את זה ולא ממני? ואז הוא כל הזמן עשה לו צרות. אף על פי שזה רק סיפור, זה ממחיש את הנקודה. במשך ההיסטוריה תמיד התקיימה קנאה בין תלמידים של אותו המאסטר. הנושא הזה רציני מאוד. אם לא תוכל להיפטר מהקנאה, אף פעם לא תצליח בטיפוח. בעבר, אם היית מדבר על יכולות על-טבעיות במנזר, זה היה די טבעי. כששקימוני היה בעולם, הם דיברו על יכולות על-טבעיות. שקימוני השתמש ביכולות על-טבעיות. מתוך 10 התלמידים הבכירים שלו, מו ג'יאנליאן היה נחשב למספר 1 ביכולות על-טבעיות, ובין 10 התלמידות שלו, ליאן חואסה הייתה מספר 1 ביכולות על-טבעיות. יש הרבה סיפורים עליהם, אבל אם תדבר על יכולות על-טבעיות במנזרים של ימינו, הם יגידו שיש לך שיגעון טיפוח, נכון? מדוע? כי במנזרים, אבות המנזר וראשי הנזירים האלה, כמובן, היו הרבה מאסטרים נזירים גדולים במהלך ההיסטוריה הסינית, אבל זה נעשה גרוע יותר ויותר. כל דור נעשה גרוע מהקודם, וכשזה הועבר עד לימינו, זה אפילו גרוע יותר. אז אבות המנזר, ראשי הנזירים והנזירים הבכירים במנזרים, הם לא בהכרח אנשים בעלי איכות מולדת גדולה. הם פשוט מבוגרים. זה התור שלהם לקחת את התפקיד. אלה תארים שניתנים על ידי אנשים רגילים, לא על ידי בודות, נכון? כמובן, כשמישהו נעשה לראש מנזר, אחרים משרתים אותו ונוח לו. אבל ככל שמשרתים אותו יותר, כך הוא עוד יותר לא מתאמץ, כך הוא עוד יותר לא סובל, וכך קשה לו יותר להצליח בטיפוח. אבל הנזיר הצעיר שעובד במטבח ומבשל את האוכל, יש איכות מולדת שאינה בהכרח נמוכה. אי אפשר לבסס את זה על פי המעמד שלו. ככל שהוא סובל יותר, כך יהיה לו קל יותר להפוך למואר. אז יום אחד הוא הופך למואר, והנזירים מכל המנזר מגיעים לשאול אותו שאלות. אב המנזר לא יוכל לשאת את זה. איך אני יכול להישאר אב המנזר? זה לא טוב. הוא יקנה מאוד. איך זה שהוא נעשה מואר ואני לא? לא, זה לא ילך. יש לו שיגעון טיפוח. סלקו אותו מהמנזר, תגרשו אותו מכאן. בהדרגה זה הוביל למצב שבו היום, אם מישהו מדבר על יכולות על-טבעיות במנזר, יגידו שיש לו שיגעון טיפוח. אז זה כל מה שאומר על הנושא של הקנאה. זה נושא רציני מאוד. הרבה אנשים בחברה של היום, כלומר שהמין האנושי הגיע לשלב הזה, הרבה דברים הם בגלל הקנאה. לא נשאר הרבה זמן. עכשיו בואו נדבר על היחס שבין טיפול במחלות בבתי חולים לבין טיפול במחלות באמצעות שיגונג. אתם יודעים שטיפול במחלות באמצעות שיגונג, צ'יגונג הוא הרמה הנמוכה ביותר של הטיפוח תרגול. כלומר, מאסטר של צ'יגונג הוא בעצם מטפח. כשמטפח מטפל במחלות, זה יכול לעבוד. מטפח ברמה גבוהה יכול להגיע לרמה של סילוק קרמה. מטפח ברמה נמוכה לא יכול להגיע לרמה של סילוק קרמה. אבל הוא יכול להדוף את המחלות של האדם. אז לא תחילה עכשיו, אבל תחילה בעוד חצי שנה, שנה, או בעוד כמה שנים. או כשהוא דוחף אותה הרחק, היא תהפוך לקשיים אחרים. כבר אין לך המחלה, ואולי המשפחה שלך תתקל באסונות. או שהיא תעבור לקרובי המשפחה שלך או לחבריך הטובים. תופיע בעיה כזאת. אז בדרך כלל, מאסטרים של צ'יגונג שהם עדיין במהלך הטיפוח, לא יכולים להגיע למטרה של סילוק הקרמה וטרנספורמציה של הקרמה. אז הם רק מעכבים את ההשפעה של הקרמה, או שהם משנים את הקרמה, מכיוון שהרבה מאסטרים של צ'יגונג מטפחים את הפוי שהכרת המשנה שלהם, הם עצמם לא יודעים מה הם עושים, איך זה נעשה, איך המחלה נרפאת. כל מה שהם יודעים הוא שהמחלה נרפאה, וגם המטופל יודע שהוא מרגיש טוב יותר, שזהו קל, שנראה שאין לו המחלה הזאת עוד, אבל הם לא יכולים באמת לפתור את הבעיה. רק מישהו שטיפח לרמה גבוהה מאוד יכול באמת לפתור את הבעיה הזאת מהשורש. אבל בין אם הם ברמות גבוהות או נמוכות, במשך השנים המטפחים האלה ריפו הרבה מחלות של אנשים, והפכו הרבה אנשים לבריאים. זה ידוע בציבור. אחרת, מדוע שיהיו כל כך הרבה אנשים שמתרגלים צ'יגונג? זוהי פעילות פופולרית שאי אפשר להתעלם ממנה. הייתי אומר שיש יותר מ-100 מיליון איש שמתרגלים עכשיו צ'יגונג. זו פעילות כה פופולרית ורחבת היקף בכל המדינה, שאי אפשר להעמיד פנים שהיא אינה קיימת. אי אפשר להתכחש לזה. מדוע אנשים מאמינים בזה כל כך? כי זה באמת יכול להשיג את ההשפעה של שיפור הבריאות. בממד הפיזי הזה של האנשים הרגילים, לא אכפת להם לאן הלכה המחלה. הם מרגישים טוב עכשיו והם בריאים יותר, אז יכול להשיג תפקיד כזה, ולהשיג מצב כזה. כלומר, אף אחד לא יכול להתעלם מההשפעה שיש לצ'יגונג על הבריאות של האנשים ולהתכחש לה. עם זאת, יש רופאים די עקשנים שלא מאמינים בצ'יגונג. ברגע שאתה מזכיר צ'יגונג, הם יגידו משהו שבא לסתום לאנשים את הפה, משהו מאוד חסר היגיון ולא מדעי. הם יגידו, אם הצ'יגונג שלכם יכול לרפא מחלות, לשמה אתם צריכים אותנו הרופאים? זה מה שהם אומרים. זה די חסר היגיון וגם בא לסתום לאנשים את הפה. אז יש מאסטרים של צ'יגונג שנעלמים דום וקשה להם להסביר את זה. למעשה, בצ'יגונג, שמטפח מטפל במחלות באמצעות שיטות טיפוח, הוא משתמש בדברים של רמה של פא שהיא גבוהה יותר מחברת האנשים הרגילים, ושהיא מעבר אליה, כדי לטפל במחלות של אנשים רגילים. כלומר, הוא מתערב בעניינים של אנשים רגילים. כשמטפח עושה את הדברים האלה, מתוך חמלה, בהיקף קטן, עבור יחידים, עבור כמה אנשים טובים, ואין לזה השפעה בהיקף גדול בחברה, זאת לא בעיה. אבל אם עושים את זה כמקצוע, זה בהחלט לא יביא שום תועלת. מטפח אמיתי יכול לעשות את זה עבור התלמידים שלו. גם זאת לא בעיה. אבל אם היו מביאים לציבור את הצ'יגונג הזה, את הדברים האלה של הטיפוח, והופכים לבתי חולים או למרכזי שיקום, או אם קבוצה של מאסטרים של צ'יגונג הייתה נוצרת במטרה לטפל במחלות, היית רואה שהיעילות של הטיפול הייתה מידרדרת מאוד. בדרך כלל הטיפולים שלהם עובדים בפעם הראשונה, אבל עכשיו הם יעשו כמו בתי חולים. גם הם יצטרכו כמה מפגשי טיפול, ולא בהכרח יהיו טובים כמו בתי החולים. מדוע זה יקרה? כי אסור להפריע סתם כך לחברה של האנשים הרגילים. אי אפשר להשתמש בפא שמעבר לרגיל כדי להפריע לפא של אנשים הרגילים סתם כך בכל מצב. אתה רוצה לבלגן סתם כך את העקרונות של אנשים הרגילים? הרמה הזאת היא פשוט משהו שבתוך הרמה הזאת של הפא. האם ניתן להרשות שתבלגן את זה סתם כך? זה העיקרון. אז אי אפשר להשתמש בזה כדי להקים בתי חולים. אי אפשר לעשות את זה כך בהיקף גדול. שיא הפופולריות של הצ'יגונג בכמה השנים האחרונות הגיע כתוצאה מתקופה היסטורית מיוחדת, מנסיבות מיוחדות. הזמן הזה חלף. כלומר, הסיבה המהותית היא שהצ'יגונג לא יכול להחליף את בתי החולים. הוא באמת לא יכול. אבל אם הוא יכול לטפל במחלות, כן, כמובן שהוא יכול. כי אם רוצים להביא אדם למצב שבו הוא יכול לטפח או לתרגל, אפשר לנקות עבורו מגופו כל חולי או מחלה מסובכת. זה כך. אז כשמשתמשים במשהו ברמה גבוהה כל כך, משהו שמגיע לתחום גבוה כל כך, כדי לטפל במחלות של אנשים רגילים, כמובן שיהיו לו השפעות פלאיות. אבל הדברים האלה לא יכולים להפריע לחברת האנשים הרגילים בהיקף גדול. כמובן יש מאסטרים של צ'יגונג שומרים שבתי החולים לא יכולים לטפל במחלות, שהתרופות הן רעל ושניתוח הוא רצח. אני אומר שהמילים האלה אבסולוטיות מדי. מי יודע איך אנשים מסוימים נעשו למאסטרים של צ'יגונג? הם אוהבים להגדיר הגדרות כשהם מבינים רק מעט מאוד. כמובן שבתי החולים יכולים לטפל במחלות. אם הם לא יכלו לטפל במחלות, מי היה הולך לבתי החולים לטיפול? האם דברים לא מוסרים לאחר ניתוח? אתה לא מכיר בכך שזה יכול לטפל במחלות? נטילת תרופה יכולה באמת להשיג השפעה. כלומר, בתי חולים באמת יכולים לטפל במחלות, אבל יש נקודה אחת. מדוע זה שיש הרבה מחלות שלא ניתן להבחן אותן כיום? ויש הרבה מחלות שניתן להבחן, אבל לא ניתן לרפא. זה מכיוון שאף על פי שהשיטות הרפואיות הן ברמה של אנשים רגילים, והן מתפתחות יחד עם ההתקדמות של המדע של המין האנושי, הן לא מסוגלות להתפתח בדרך מיוחדת. אבל המחלה הזאת היא מעבר לתחום של האנשים הרגילים. כי כפי שאמרתי, מחלה היא קרמה. יש קרמה שהיא גדולה, כמו הר, אז קשה מאוד לרפא את זה. חלק מזה מוזן כמו דרך צינור. אתה מרפא את זה, ותוך כמה זמן זה חוזר. את אלה קשה לרפא, אי אפשר לרפא את אלה. אז שיטות רפואיות יכולות להיות רק כך. הן יכולות לרפא כמה מחלות, אבל לא מסוגלות לרפא אחרות. אז בתי החולים מאמינים שצריך לטפל במחלות מוקדם. כשהיא קטנה, קל לטפל בה. כשהיא רצינית, קשה לטפל בה. יש בזה אמת. אם מדברים על טיפול במחלות, בואו נדבר על רפואה סינית, כי זה קשור ישירות לצ'יגונג. בימינו יש הרבה מכונים לרפואה סינית שמתרגלים בהם צ'יגונג. היזהרו לא לתרגל בצ'יגונג מזויף, הם פוגעים בכל התלמידים שלהם. רפואה סינית מילאה תפקיד משמעותי בסין העתיקה. ורופאים גדולים כמו סון סמיאו, חואטוו, לי שג'ן, ביאן צ'ה, ואחרים הופיעו מתוכה. בנוסף, כפי שרואים מתיעוד בכתבים רפואיים, לכל האנשים האלה היו יכולות על-טבעיות. כפי שאמרתי, המדע הסיני הקדום היה חכם הרבה יותר מהמדע הנוכחי שלנו שהגיע מהמערב, והוא היה מתפתח הרבה יותר מהר. אבל לסינים יש תכונה ייחודית. הם אומרים, אם לא אפגוש אדם טוב, לא אעביר את הדברים שלי הלאה. אני אקח את זה איתי לקבר. וכך, באופן מלאכותי, הרבה דברים לא יכלו להיות מופצים לציבור, ובהדרגה הם הוחלפו בדברים המאוד מאוד מעשיים, המערביים. אז הם יכולים לדעת רק את הדברים הפרקטיים, ועכשיו זה מתפתח בנתיב הזה, שאני אומר שהוא איטי מאוד. באותו אופן, הרפואה הסינית העתיקה הייתה מפותחת יותר מהמדע המודרני, מפותחת יותר מהמדע המערבי המודרני. יש אנשים שאולי לא מאמינים לי ואומרים שהאמצעים הרפואיים המודרניים לטיפול ולאבחון מתקדמים כל כך. יש CT, אולטרסאונד, רנטגן וכו'. אפשר אפילו לראות מחלות שבאיברים הפנימיים שלך. אני אומר, לא בהכרח, נכון? אתם יודעים, התיעוד בספרי הרפואה מראה שלכל הרופאים הגדולים, כמו חואטוו, סון סמיאו, לי שג'ן וביאן צ'ה ואחרים, היו יכולות על-טבעיות. התיינמו, העין השמימית שלהם, יכלה לראות את הגוף האנושי. בנוסף, כשהרמה גבוהה, אני יכול לעמוד כאן ולהסתכל על האדם ולראות את ארבעת הצדדים שלו מהמיקום הזה. ואני גם יכול לראות את רקמות הגוף שכבה אחר שכבה. ואני גם יכול לראות מעבר לממד הזה ולראות את הגורם המהותי של המחלה בממד אחר. האם הרפואה המודרנית שלכם יכולה להשיג את זה? הרפואה המודרנית שלכם לא מתקרבת לזה בכלל. בנוסף, יש לי את הדברים האלה שלי איתי בכל מקום שאני הולך, והם לא צורכים אנרגיה. הציוד שלכם לא יעבוד בלי חשמל. חוץ מזה, הוא מגושם כל כך, ויהיה לך קשה להעביר אותו, והדבר הזה פשוט הולך איתי. אז איזה מהם לדעתך מתקדם יותר? זה אותו דבר כשמדובר ביעילות של הריפוי. כשהייתי בעיר צ'יצ'יהר, ראיתי אדם שעקר שיניים לאנשים. זאת לא הייתה רמאות. הוא לא יכול היה לעבוד עליי. הייתה לו ערימה כזאת גדולה של שיניים שהוא עקר. הוא הניח חתיכת בד על הרצפה, והייתה לה ערימה של שיניים. זה היה בבוקר, והרבה מתרגלי צ'יגונג יצאו מהפארק ובאו להסתכל בשביל הכיף. אם למישהו הייתה שן חולה, הוא אמר, אתה יכול לעקור לי את השן? הוא לא גבה כסף על עקירת השיניים, הוא בעיקר עשה את זה כדי שאנשים יקנו את התרופה שלו. היה לו בקבוק קטן של התרופה שלו, נוזל צהוב כלשהו, שפלט עד צהוב חזק מאוד. אז מה הוא עשה? יש לך שן חולה? איזו שן? הוא היה פותח את מכסה הפלסטיק ושם את הבקבוק לצד הלחי שלך, איפה שהשן החולה. אז הוא היה אומר לך לשאוף פנימה אוויר. לשאוף אותו דרך הלחי, ככה. אחרי ששאפת כמה פעמים אוויר, התרופה הנוזלית לצהובה הזאת לא התקלטה בכלל. אז הוא היה סוגר את הבקבוק ומניח אותו בצד. אז, בזמן שהוא דיבר על כמה שהתרופה שלו יעילה, הוא חיפש משהו בידו. מה הוא חיפש? הוא הוציא מהכיס שלו קופסת גפרורים, והוציא גפרור אחד. אז הוא הרים את הלחי של האדם. עבר רק מעט זמן בנקודה הזאת. הוא לקח את הגפרור, שם אותו איפה שהשן, ובתנועה מהירה קלה, השן יצא החוצה. והיה רק פס דק של דם, לא היה דימום. הוא עקר שיניים עבור כל מי שביקש, הוא לא סירב לאף אחד. הייתה לו כזאת הרמה של שיניים. אני נדהמתי. ראיתי שהתרופה שלו הייתה עוצמתית מאוד. הוא לא היה מקומי. כי אפשר לזהות צפון מזרחיים, והוא לא היה מקומי. לא. אנחנו אומרים שהרבה דברים מועברים בין האנשים. יש עדיין הרבה דברים טובים. אם תלך לרופא שיניים מערבי, אתה אומר שהרפואה המערבית היא מתקדמת. אם תלך לרופא שיניים מערבי לעקור שן, זה יהיה קשה. כלי העבודה נוצצים ומצופים בכרום. הם אפילו מסתובבים אוטומטית, עם רצועות אוטומטיות. זה יפה מאוד. וגם הכיסאות יפים מאוד. אבל למה זה נחשב? בואו נבחן את היעילות של זה. היעילות המעשית של זה. אתה יושב שם, אתה צריך עקירת שן. טוב, איך עוקרים אותה? קודם כל הוא נותן לך זריקת הרדמה, שכמובן לא יכולה להשפיע מיד. גם הזריקה של חומר ההרדמה כואבת, זריקה אחת כאן, עוד אחת שם, הזריקות גורמות לך לצרוח. בכל מקרה, אחרי כמה זמן זה רדום. כשזה רדום, הוא עוקר. אתם בטח יודעים איך זה עובד. הוא לוקח צוות גדול, צוות אמיתי, ממתכת, וכה, הוא מושך את השן שלך החוצה. הוא פשוט מושך, הוא רק מושך. אבל השן נשברת והשורש שלה נשאר בפנים. אז מה לעשות? הוא לוקח פטיש גדול מברזל ויזמל, כמו נגר. ובנג, בנג, בנג, הוא מנסה לרסק את זה. אפילו אם הבשר שלך לא כואב, הלב שלך כואב. אתה רועד ומשקשק מפחד. בקושי רב הוא מטפל בזה. ואז הוא מביא את המכשיר המתוחכם הזה, הוא מתחיל לקתוח. העצבים שלך, הוא קודח עד שאתה רועד, נכון? ואז אתה צריך לירוק כמה פעמים דם. אז אתה הולך הביתה, אתה צריך להחלים תקופה מסוימת עד שתוכל לחזור להשתלה של שן תותבת. אז של מי מתקדם יותר לדעתך? הראשון השתמש בגפרור והוציא את השן במכה קלה. כמובן, זה לא במטרה לזלזל או להגיד שהרפואה המערבית היא כך וכך, אבל הדברים הם פשוט כך בימים אלה. אני אומר שהרפואה הסינית העתיקה הייתה באמת מתקדמת מאוד. אבל מצד שני, אני לא מדבר על רפואה הסינית המודרנית. הרפואה הסינית המודרנית היא תוצאה של שילוב של רפואה סינית ומערבית. הראשונים שהשלימו את הלימודים במכונים של הרפואה הסינית למדו אצל רופאים של רפואה מערבית. עכשיו שיטות האבחון והטיפול שלהם הן אלה של הרפואה המערבית. הרבה שיטות הן מהרפואה המערבית. כמובן, יש לנו כמה רופאים של רפואה סינית שיושבים כאן. אל תחשבו שום דבר שלילי. מה שאנחנו מתארים זו תופעה כללית. הרפואה הסינית של הזמן הנוכחי היא באמת כך. לא משנה כמה אתה מבריק, אין שום חוואט וולי שג'ן או ביינצ'ה. הרפואה הסינית התפתחה היום, והיא הופצה בציבור וקודמה. אבל התמצית, המהות שלה סופגת ביקורת. ומה שמעבירים היום, הם רק כמה ניסויים ומרשמים. היום, מכיוון שדיברנו על הנושא הזה, רק הזכרתי את הדברים האלה. זה הכל להיום.